שלום לכולם. אנחנו לומדים ספר יהושע, וכבר דיברנו על כך שהגמרא בנדרים אומרת שיהושע נקרא ספרה של ארץ ישראל. בהתחלה זה העברה לארץ והכיבוש הקרבי, הכיבוש הצבאי. לאחר מכן החלוקה וההתיישבות בארץ ישראל. שני החלקים הללו, גם למלחמה, לכיבוש הצבאי, וגם לחלוקה של הארץ בין השבטים השונים, כל אחד מקבל את חלקו למשפחותיו, מוקדש המון פרקים בספר הזה. תנ"ך, כל מילה מדויקת, כל אות, כל תג מדויק, רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות מכל תג, על כל אות בתורה. גם הנביא זה חשוב מאוד, כל דג, כל אות. אז אם התורה והנביא מעריכים בנושא מסוים, סימן שהוא חשוב, יש משהו יסודי מאוד, משהו מאוד תשתיתי בעולם, בבניין עם ישראל. עסקנו הרבה במלחמה. התחלנו לעסוק בנושא של החלוקת הארץ, של ירושת הארץ, ההתנחלות בארץ, כל שבט במקומו. כל מה שכתוב בתנ״ך, אמרנו כמה פעמים, זה יסודי לדורות, נבואה שהוא צריכה לדורות. את המשפט הזה אפשר להבין בכמה צורות, יש השלכות מכל דבר, יש דברים שאפשר ללמוד, תועליות, כמו שהרלב"א קורא לזה, תועליות שיוצאות מכל מיני הלכות והדרכות ופסופורים, מכל מיני רמזים שהתנ״ך רומז לנו. אבל אפשר להסביר את זה גם בצורה נוספת, שזה מציאות שמה שמסופר בנביא זה לדורות. זאת אומרת, מה שנעשה אז על ידי משה, על ידי יהושע, על ידי אלעזר, על ידי השבטים הקדושים, על כך שמואל, מה שנעשה אז, בסיס, זה נשאר עד היום. זה מידת הנצח הופיעה דרך הדברים הללו. הנצחיות של העולם הופיעה דרך המעשים הללו. כשכבשנו את ארץ ישראל אז, זה קדושה. הקדושה הזאת עמדה כמעט 1,000 שנה, את חורבן בית ראשון, את גלותנו מפה. באה עזרה, קידש פעם שנייה, וזה עמד מחזיק עד היום. גם הקדושה הראשונה יש לה משמעות עד היום, כמה פרטים מסוימים. ואם כן, מה שנעשה פה, מה שמסופר פה, זה לא רק סיפור מה שהיה פעם. זה סיפור מה שקורה עכשיו, כלומר, מה שנבנה אז קיים עד היום של דורותינו אנו. כשיודעים את התנ"ך צריך לבונן בעין כזאת, לראות את הדברים, מה נבנה. מה נבנה בדברים הללו? מה נבנה בסיפורים הללו? עד היום שלנו. את הנבואה אמר הנביא מפי הקדוש ברוך הוא, את המעשים, מוזכר פעם אחר פעם שהשם דיבר ליהושע, השם אמר ליהושע, יהושע עשה כדבר השם. זאת אומרת, מאיפה הוא ידע איפה לשים את שבט יהודה, יששכר, אשר וכך הלאה? מדבר השם. זאת אומרת, מה שכוח הוא אמר ליהושע אז, וזה מה שהכתב בתנ״ך, זה דבר לדורות. כלומר, בניין שנבנה לדורות. לעתיד לבוא. בעזרת השם שנגיע לזה במהרה בימינו, ששוב יחזרו לארץ כל עם ישראל, בעזרת השם, אמריקה, ארגנטינה, הודו, כל המקומות, אתיופיה. ואחר כך התברור מה כל אחד מהשבטים, מי הוא שבט אשר, מי הוא שבט נפתלי, יהודה וכך הלאה, נחזור למקומות האלה. זאת אומרת, החלוקת השבטים של אז, תהיה נפקא מינה, תהיה השלכה, תהיה רלוונטית גם לעתיד לבוא אותם אדמות. אבל זה לא כל מה שהתנ"ך רצה לומר. זה חשוב, זה השלכה, אבל זה לא כל מה שהוא רצה לומר. כל מה שרצה לומר אף אחד לא יודע, זה גבוה מעל גבוה שומר, דברים נשגבים, אבל אפשר לכתוב כמה טיפות מהדברים הללו. ואיך יהושע ידע מה השם אומר לו. פרק תתוו, פסוק א', והיא הגורל למטה במידה למשפורתם. לפי הביטוי הגורל. לא מסופר על הגורל לפני זה שום דבר. בפרק י' ג' כתוב שהשם מצווה את יהושע, אתה זקן, נשארה הרבה ארץ נשארה הרבה מארץ כדי לכבוש אותה, תחלק את הארץ לכולם. איך לחלק את הארץ? זה לא מוזכר שם. חלק את הארץ, כתוצאה מזה רק כל אחד ירפוש את חלקו. אומר רם הלכות תרומות, שיהושע חלק את הארץ כדי שיהיה כיבוש רבים. אם יחיד שחובש לו איזה חלקת אדמה, בסעודיה, במצרים, בטורקיה, זה לא נקרא ארץ ישראל. רק שכל עם ישראל כולו, בשם השמיים, לפי הסדר הנכון, אחרי כיבוש הארץ, כיבוש דברים כל דרכים, רק אז, מתוך השיקולים הנכונים, אז, זה מתקדש. זאת הסיבה שהשם אומר ליהושע, בפרק י' ג', פסוק ז' למשל, אתה חלק את הארץ הזאת בנחלה, לשבת המוטות וחצי ים שבנשה, וכתוצאה מזה אחר כך יכיבשו. אם כן, לכיבוש של אז, רק אז, זה הפקיד על היום. אנחנו מוצאים בפרקים הללו, י' ד' ו', איך היה הגורל, זה נראה בהמשך בעזרת השם, שהגורל היה משהו שמימי, היה הורים ותומים, היה קופסה של שמות שבטים, הייתה קופסה של חלוקת הארץ, שבהמשך גם מחלקים את הארץ לחלקים, כל חלק הושם בפתק, והפתקים הושמו בתוך קופסה, לקחו פתק מפה, מהשבטים, פתק מפה, מהחלקות, והצמידו. זה השבט, זאת החלקה, מזל טוב, שידוך בין השבט לבין החלקה. וגם רוח הקודש הייתה מדברת אותו דבר דרך האורים ותומים. כלומר, זה היה משהו שמימי שהופיע דרך אותם שנים, לכן זה ככה התברר מהעולם הפנימי העליון, מה נכון לכל שבט, איזה חלקה, מה מתאים לאשר, מה מתאים לזבולון וכך הלאה. אומר הרמ"ד מוואלי, רבי משה דוד וואלי, בפרק י' בספרו, מזרח השמש, פרק י' ד', כתוב בפסוק הראשון, ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר נחלו אותם אלעזר הכהן משה בן נון, ראשי אבות אבותיהם בני ישראל, בגורל נחלתם. כאשר ציווה השם יד משה, וכך הלאה. בגורל נחלתם. אפשר אדם לא נעשה בגורל, זה משה חילק אותם, זה לא בגורל עשה את הדבר הזה. פרק י' ד', פרק ת' ו', סליחה, למעטה הופיע לראשונה הגורל כגורם שקובע את השטחים. אומר רמה ניבאלי, מה זה גורל נחלתם בפרק י' ד'? הרי לא נעשה גורל ממש. אומר הרמה דוואלי, יש פה סוד, הסוד הוא שכפי החילוק שכבר היה בשושם למעלה. כלומר, משה ידע ברוח הקודש שלו, ברוח הספקלריה המהירה שהוא ראה את כל המציאות לעומקה לשורשיה, מה מתאים לשבט גד? איזה חלק מתאים לשבט ראובן וחצי מנשה? האחרון של הגורה בא לומר, מה נכון לשבט מבחינה פנימית, מה המקום המתאים לשבט הזה לגור במקום מסוים? אומר רמ"ד מוואלי, רבי משה דוד וואלי, תמיד הרמח"ל, וזהו עניין אומרם ז"ל, שהגורל עצמו היה מדבר. היה משמיע קול, אשר שר וצידון. שהגורל עצמו היה מדבר, לפי הקדושה העליונה הרוחנית, העליון היה מדבר. הקדושה העליונה הרוחנית, הרוחניות העליון, הוא המדבר, הוא אמר אותו כשמיע את הקולות האלה. אומר רמ"ד מוואלי על דרך הרמז, גורל בגמטריה 239, עם המילה עצמה 240, בגמטריה הרם. אומר הרמד, מבא לי לרמוז אל השורש העליון, אם יתעורר כמו שכתב. אז אם כן, הגורל בלב ואתם משהו רם, משהו נסגר שמופיע דרך הדברים, דרך הפתקים הללו, דרך האירועים שנעשו אז. אבל משה וירדן לא עשה גורל. ואנחנו מוצאים סדר בסידור הנחלות. בהתחלה מספר את הנבואה בפרקים שלנו, פרק י' יש את נחלות בני ישראל בארץ כנען, מסופר ממשה חילק את הארץ למטה ראובן, גד, חצי מנשה, זה פרק י' ג', פרק י' מסופר בפסוק ד', כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפרים. אחר כך כתוב בפסוק ו' שבט יהודה. אם כן, בהתחלה ראובן גד חצי מנשה משה חלק בעבר הירדן המזרחי. לאחר מכן מתארגנים לחלוקת הארץ בגורל נחלתם. פתאום הופיע כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפרים. אחר כך שבט יהודה. אבל מי דיבר על יוסף קודם? גם אחר כך לא דיברו על יוסף בפרק הזה. מה מוזכר בבני יוסף? בכל אופן, הסדר הוא עבר הירדן המזרחי, יוסף, יהודה. באופן מעשי פרק ט"ו, אחר כך יש סיפור עם כלב, בחצי שיש פרק י"ד, כלב כובש את חברון. פרק ט"ו, יש את החלוקה של הארץ כבר. היה גורל למטה בני יהודה לשפחותם. הגבולות של שבט יהודה, לאחר מכן הערים המרכזיות שם. פסוק כ', פרק י"ד, זאת נחלת מטה בני משפחותם, רשימת הערים. לאחר מכן, פרק ט"ז, יצא הגורל לבני יוסף. מי זה בני יוסף? פרק ט"ז, פסוק ד', מוכר כבר מהתורה וגם מפרק י"ג, מנשה ואפרים. פרק שבט אפרים וגבול בנפרד משפחותם, ופרק י"ז, מטה מנשה. כן, המבנה של הסידור הוא קודם כל הירדן המזרחי, לאחר מכן מוזכר מנשה ואפרים, בני יוסף, יהודה, אחר כך חלוקה עצמה, חלוקה ליהודה, לאחר מכן יוסף, לאפרים ומנשה. ההמשך, שאר השבטים. לא דבר. למה קודם משה בתורה, לפני שנה לפני הביאה לארץ, 7 שנים מלחמה, לפני 8 שנים, 9 שנים מהסיפור שלנו, פרק ט"ו, פרק י"ד, משה חילק את הירדן המזרחי. למה דווקא משה? למה דווקא שם? לאחר מכן, למה? מוזכר אפרים מנשה, בני יוסף ויהודה. הביצוע הוא קודם כל יהודה ואחרי זה יוסף. השאלה היא למה הסדר הוא כך. אבל לא דבר, אז אם כן כבר היינו הפרשות שלנו, פרשות השבוע שבראשית, יוסף, יהודה, וגשו וגש אליו יהודה מהמדרש, כי הנה מנחים נועדו יחדיו. יהודה ויוסף, לא סתם יוסף ניגש ליהודה. שני מלכים מתנגשים פה, יש פה מתח באוויר, יש פה מאבק כביכול. לא כביכול, יש פה ויכוח, יהודה לא יודע שהוא יוסף, יוסף יודע שהוא יהודה. אבל יש פה התנגשות ביניהם, יש פה מאבק רוחני ביניהם. אז הם מתארים שהשערות של שבט יוסף, למה יוסף התגלה לאחיו בפרשת ויגש? כי יוסף ראה את השערות בחזה של יהודה מתנפצות וקורעות את הבגדים, היו לו שערות, שתי שערות בחזה ליהודה. כשהוא היה כועס, וואו וואו וואו, מה היה קורה? אריה, גור אריה יהודה. השערות היו קורעות את הבגדים. ראה יוסף שיהודה מתחיל להתחמם. נתן שם איזה ביתה מהר המדרש לאיזה אבן. אז מנשה, בן של יוסף, גם שבר אבן עם המכת קראטה שלו. אז אמרו באחר, רגע, זה מזרע של אבא שלנו, זה מזרע יעקב, מי שמסוגל לפרק אבנים בצורה כזאת. ואז יוסף התוודע לאחיו, הוא לא רצה להילחם, רצה לחזור אותם בתשובה, לקיים את החלומות שלו. בכל אופן, המלאכים הללו, יוסף ויהודה, זה ודאי משמעותי לנו, אבל למה משה קדם? אז כבר הקראנו את הרמד מבעלי, פרק י' ד', הרי משה כבש בעבר הדין המזרחי את סיחון ואוג. למה דווקא שניהם היו שם? כך זה לא אומר כבר שהיו שלוחים בכל שבעת השבטים, שבעת העמים פה, שבעת העמים בארץ. מינו אותם, אתם צריכים לחסום את עם ישראל שבא לארץ, בעבר הדין המזרחי, כשבאנו בסוף חומש במדבר. אומר רמד ואלי, והנה ביות ארץ סיחון ואוג ראש הקליפה, השיא, סיחון היה כמו שיח, אומר רשי, קופץ בעל כוחות נפש חזקים. ואוג היה ענק בגוף שלו. או היה לו עוצמה גשמית. סיחון היה לו עוצמה נפשית. היו שפיצים, היו ראשי קליפה. מי יכול להילחם נגדם? משה, ראש ישראל. והנה ביות ארץ סיחון ואוג ראש הקליפה. ירדן המזרחי. לפיכך הנחיל אותה לישראל ראש הקדושה שהוא משה. יכול עיוור שבקדושה מכניע ומכה את העיוור שכנגדו בקליפה. יד מכה יד, ראש מכה ראש, רגל מכה רגל. כי זה יכולת, הראש לא יכול להילחם נגד, היד לא יכול להילחם נגד הראש. צריך ראש להילחם נגד העוצמה שהקליפה צריכה להפעיל נגד את העוצמה של הקדושה. כל עיוור שבקדושה מכניע ומכה את העיוור שכנגדו בקליפה. לכן, סיחון ואוג, ראש הקליפה, עיקר משה, שלא קם משה, לא קם כמשה עוד בכל ישראל, לכל תולדות ישראל. הוא עוצמה גדולה, יכל לקוט את הקליפה. לאחר שיקרה את הראש, אפשר להתעסק עם הגוף. אומר פרק יודעת בהתחלה, אלך שאכלו בני ישראל, בארץ כנען. אומר הרמד ואלי, ארץ כנען, גוף הקליפה. לכן, היא נכניעה, על ידי ישוע הגוף הקדושה. משה היה ראש הקדושה, סיחון היה ראש הקליפה. משה ניצח אותה. אחרי שמשה ניצח את ראש הקליפה, העוצמה נחלשה, העוצמה של התומה בעולם נחלשה. כעת יהושע, שהוא גוף הקדושה, לא הראש, יותר מעשי, הוא יכול להכניע את גוף הקליפה, את גוף הדברים הנוראים שיש בארץ. מסביר הרמד ואלי, שמדבר חציב את ראש הקליפה מעבר לירדן, כדי שהיא קנה על ידי משה שכוחו גדול. והגוף שלה, של הקליפה, בארץ כנען, כשהיא קנה על ידי יהושע, שכוחו חלוש בערך כוחו של משה. הוא חזה על פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. משה הוא האור, הוא העוצמה. אפשר להתקרב אל השמש, הרי כבר טיפסנו לשמש ה... אנושות כבר הגיעה לירח, אבל השמש אפשר להגיע, רק מתקרבים, נמסים. עוצמה גדולה מאוד. כי אין בכוח, אין כוח בגוף להתגבר ולעמוד כשנחתך ראשו מעליו. אחרי שמשה חתך את הראש של הקליפה, אפשר להתעסק עם הגוף. יש בצבא, תרגולת, כיבוש פיתה סורית. אחד ההוראות, מחסל את המפקד. מחסל את הראש של המפקד של הפיתה, החלים הסורים לא יודעים מה לעשות אחר כך. עם ישראל זה אחרת, ברוך השם. כל אחד אצלנו זה רמטכ"ל, כל אחד ראש הממשלה. ראינו בשמחת תורה שהיחידים עמדו יפה מאוד מול האויב. לא הספיק, טבחו בנו. אבל מה שבלם אותם זה התגובה הטבעית, האינסטינקטית של רבים מעם ישראל. אבל מות העולם שאתה חותך את הראש, אצלנו כל אחד הוא ראש. ומזה הטעם המשיך רמד ואלי, רחב אמרה למרגלים, כי נפלה עם אתכם עלינו, נחלמו כושב ארץ מפניכם. למה? לפי שכבר נכנעו סיחון ואוג, שבבחינת ראש. זה מה שהיא אומרת. שמענו, שרסיתם, שמלכי האמורי, שבירדן נסיחו לגוג, שחלמתם אותה. ונשמע וימאס לבבינו, וקם עוד רוח בפניכם. אחרי שאני מבין, אפשר להבין זה בצורה פשטנית, אתם כאלה מופלאים, שהם עוזר לכם, מן הסתם, לא נצליח לעמוד נגדכם. אבל יש הבנה נוספת. שהרמדווה אלה מחדש פה, שעל די שהורדנו להם את הראש, אין לנו יכולת לעמוד נגדכם, אומרת רחב למרגלים. אז אם כן זה בבר הירדן, ראובן גרצי מנשי קיבלו את החלקתם על ידי ראש בני ישראל, על ידי משה רבנו. בפרק שלנו, ראינו שפרק, לפני זה פרק י' ד', ראינו שיש פסוק משונה. היו בני יוסף פסוק ד', בי' ד' פסוק ד', בני יוסף שני מטות, משה ואפרים. למה משה קודם לאפרים? כי הוא הבכור. אגב, השבט לוי זה עוד עניין, נתנו חלק לנביאים בארץ, ובשבט, אבל זה לא קשור לחלוקת הארץ. כתוב שהנביאים לא קיבלו חלק בארץ, רק את הממחת הרי הלוויים. לאחר מכם, בני יהודה, כבר הסברנו פעם שעברה מה הסיפור עם כלב, אבל ברור שמתחיל פה מלכות, הם רוצים את חברון. דוד מעלה בחברון 7 שנים לפני שהוא בא לירושלים. הם הכירים את המלכות פה. בני יהודה הם יוזמים, באים אל יהושע, בגלגל. אומרים לו, אתה יודע מה שהיה לנו, מגיע לנו חלק הזה. כלב מדבר, כלב אמרנו כלב, כמו לב, לב של קושבת יהודה. כל יהודה יודעים אחריו. וכשהוא בני יהודה, אמר אליו כלב בן יפונה, פרק ד' פסוק ו'. כולם ניגשים אחד עם כלב, כלב מדבר. ומקבלים את חברון, ושם מברך אותם, פסוק י' ג', ואיך יהושע, ויתן את חברון לכלב, ונפונה נחלה. על כן נתן לך חברון לכלב ונפונה הכניזי, נחלה עד היום הזה. אז אם כן, המלכות מתחילה כבר אז. אבל המלכות, אמרנו, שני מלכים יש. יש יוסף, ויש יהודה. יש פה שני מלכים. יש פה יוסף, ויש פה יהודה. לכן אולי, אני אומר אולי, למצאתי את זה כתוב, שכתוב שם גם יוסף בפרק י' ד', פסוק ד', יהיו בני יוסף שני מטות, משה ואפרים. ולומר, המלכות מתחילה. המלכות מתחילה. הכוון היום את יהודה יקבלו את החלק שלהם, אבל גם יוסף מגיע לו. יוסף, המלך הראשון בעם ישראל בספר שבו היה שאול, ובנימין, אבל שייך לחלק של יוסף. ובהמשך השבטים, מלכות ישראל, מלכות יהודה, מבני, בן, רחבעם בן שלמה, המחלקה הישראלית התפרקת, חלק בצפון, חלק בדרום, מלכות ישראל בצפון, מלכות יהודה בדרום, מלכות ישראל נגד אפרים, יוסף. ומכן, המלוכה זה לא רק מלך, זה כל המצב הזה של מלכות, כל השלטון, כל המערכת הזאת מתחילה בדבר, בחיים שלנו. אומר רב צדוק הכהן, בפרשה שלנו, ויר את העגלות שהלך יוסף לאבא שלו, יעקב ראה את העגלות, יוסף שלח לאבא עגלות, ממצרים, יוסף, המשנה למלך, שולח עם האחים שלו עגלות, לקחת את אבא חזרה למצרים, היה לא חזרה, לקחת את אבא למצרים, כל המשפחה, יעקב לא נרגע, נכון שהבן שלי נמצא במצרים, אבל מי אמר שהוא טהור? מי אמר שהוא קדוש? הוא היה שם 22 שנה. אולי הוא התקלקל. אולי הוא לא נהיה... אולי הוא שמר על תורה ומצוות. אולי הוא נצבע חס ושלום. שורא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביו. מה זה העגלות? אומר רש"י, אומר חז"ל, אומר יוסף לאבא, אבא, שלבתי אותך, למדנו בנושא העגלות. עגלה ערופה. עגלה ערופה זה כאשר מוצאים גופה של יהודי. באיזה נוואדי בנגב או באיזשהו מקום בגליל, לא משנה. מה אתה עושה? אז באים שם הזקנים. מי זה הזקנים? זקני הסנהדרין, דעה קרובה, השבט הקרוב, דעה אחת. ויש דעה במשנה גם כן, בגמרא שמביאים זקני הסנהדרין מירושלים, אומר יוסף, אבא, אני זוכר מה שלימדת אותי, סוגיה חולה שלמדת עם מלכות, איך מנהיגים מלכות בעם ישראל? איך מלכות נכון שתתנהג בעם ישראל? להתייחס לכל הפרטים, להתייחס לכל האנשים הפרטיים, לא רק למדיניות הכללית, גם להתייחס לפרטים. זה אני זוכר טוב מאוד. יותר מזה, עכשיו אני משנה למלך, אני לא משנה למלך מצרים באופן מיוחד רק לתקופה הזאת. אני מבין שכעת משנה למלך הולכת ונבנית במלכות ישראל העתידנית. אני עושה במצרים, דרך המלכות שלי במצרים, דרך המשנה למלך שלנו במצרים, חיל הכלכלה עם כל התבועות, עם כל הרעב, כל הסיפור, דרך זה הולכת להיות אותה מלכות עוד כמה מאות שנים. המלכות הישראלית יבנה את דרכי. שיעקב שומע שיוסף מבין את תפקידו בעולם, שמשמה שהקדוש ברוך הוא עשה בלבנות אותו לקראת העתיד, לקראת המלכות העתידנית, תחי רוח יעקב אביה. אם כן, שני מלכים יש בעם ישראל, שני שבטי מלכות, שני שבטים מאוד חזקים, שעוד מרכזיים בעם ישראל, יוסף ויהודה. לכן פרק י' ד' אומר אולי, פרק י' ד', פסוק ד', יהיו בשני, יוסף שני שבטות מהשבי אפרים, הוא לא מקבל פה שום דבר, מה זה מופיע פה. אגח שבט יהודה ניגשים ליהושע לבקש את חלקתם, את חברון. שני המוקדים הללו, יוסף ויהודה. במשך הדורות, משיח בן יוסף, משיח בן דוד מיהודה. שני המוקדים של המלכות בעם ישראל, לכן הם קודמים. וגם החלוקה. פרק תתוו, והיא הגורל, אמרנו הגורל זה משהו אלוקי, לא מתחיל מאיתנו, לא יושב לפי שיקול דעתו עשה את זה, אלא אלוקי, משמיים. ויגורל למטה בני יהודה למשפחותם, יש פה את הפירוט בפרק הבא, פרק תת זין, והיא הגורל לבני יוסף, שני השבטים של המלכות מוגלים בהתחלה. אם לכניע את הקליפה צריך הראש שלנו, עסק עם הראש של הקליפה של הצד הרע, גם בבניין זה כך. תקוקו מקבע את הראש. תקוקו נותן לראש את החלקתם. לא רק שליהודה יהיה ולבני יוסף יהיה, אלא כלל ישראל דרכם עובד. ששבט יהודה קונה את חלקתו, יוסף קונה את חלקתו, את נחלתו בארץ ישראל, עם ישראל מתחיל להתקבע. זה לא רק יהודה, האנשים הספציפיים המיוחדים הללו. זה מלכות ישראל. שיוסף מתקבע בפרק ט' ז', מלכות ישראל מסוג אחר. הכוח שכנגד יהודה, שבא להשלים אותו. עם ישראל מתקבע בארץ דרך שניהם. ככה מתחיל ירושת הארץ. קודם כל לשבטים המרכזיים. ומתוך כך, בהמשך לשאר השבטים. בפרק ט' ז', מתחיל הפרק עם בני יוסף באופן כללי. וכזה מתפצל. ט' ז', פסוק ד', והחלו בני יוסף, מנשה ואפרים. למה מנשה קודם? הוא הבכור. אבל אז קשה. הפסוק הבא פסוקי, ויגבול בני אפרים נשפך אותה. אפרים בביצוע, הסיפור שלו קודם למנשה. רק בפסוק, בפרק י"ז, הפרק הבא, ויהיה הגורל למטה מנשה. קודם אמרנו מנשה ואפרים, גם בפרק י"ד, גם בפרק ט"ז. לאחר מכן, תהפך את הסדר. פסוק י"ז, פסוק א', נוסיף עוד שאלה. ויאמרה להם, אתם מנשה, כי הוא בכור יוסף. הפסוק כבר שמדגיש, הוא בכור יוסף. אז למה כתוב אחר כך? זה ההסבר שאחר כך? הרב עבדיה שואל את השאלה הזאת. שואל הרב הניבלי, פרק י' ז', והיא הגורל למטה מנשב כי הוא בכור יוסף. וכאן יש להקשות. למה מרקן? והזכיר את גורלו אחר גורל אפרים. גורלו של אפרים. קודם סיפרת שאפרים קיבל. רק אתה מספר על מנשב, ואתה מסביר למה? בכור יוסף. והיה הכבוד שלך להגיד בחורתו. והתשובה היא, שעדרה, בזה הטעם, שאמר כי הוא בכור יוסף, כלומר, ולא בכור יעקב. יעקב, פרשת ויחי, פרשה הבאה שלנו, פרשת השבוע, יוסף מגיש ליעקב את שני בניו, את מנשה ממין יעקב, מין ישראל, ואת אפרים משמאל. יעקב לא הופך, יעקב מסכל את ידיו, ימינו יד ימין שם על ראש אפרים, ועצמו שם על ראש מנשה. והתשובה מרמת ואלי, שעדר בזה אותם שהוא קיוב בחור יוסף, כלומר לא בחור יעקב, שם את ימינו על ראש אפרים, ולראש מנשה. כי ידע ברוך הקודש, יעקב ידע ברוך קודשו, שאפרים היה נגד הימין ממש. הגורל פה יצא על דעתו של יעקב, ולא על דעתו של יוסף. לכן הזכיר גורלו של אפרים מתחילה. ואצל משה הזכיר למה כי הוא בחור יוסף, דווקא בחור יוסף ולא בחור יעקב. למה? יש חשיבות לבחורות של בחור של יוסף. אבל לא כמו בחור יעקב. אז אם כן, מהלך הפרקים הוא כזה. מתחיל עם עבר דן המזרחי, קורטים את הראש של הקליפה, של הרוע, ראש הנחש. לאחר מכן, מוזכרים יוסף ויהודה. לאחר מכן, הביצוע של החלוקה, פרק ט"ו, יהודה מקבל את חלקתו, את נחלתו. לאחר מכן, פרק ט"ז, בני יוסף, מתפצל לאפרים, פרק י"ז, מנשה. מהכוחות המרכז, זה לא של חשיבות של קבוץ תמיד, זה של ערך, של תכונות, של יכולות חיים. יהודה שבט מאוד מרכזי בעם ישראל. יוסף גם כן, אבל מי יותר מרכזי? יהודה. כ-500 שנה, 450 שנה אחרי הסיפור, לא, יותר מ-500. בזמן ירבעם בן שלמה וירבעם בן נבט, אחי השילוני הנביא אומר לרחבעם, נפצה את המלכות שלכם. אומר לרחבעם, מתי תהיה מלך הממלכה הצפונית ישראל, ורחבעם מלך הממלכה הדרומית יהודה. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה זה מתארים את זה, לירבעם בן נבט. בוא אתה, בן דוד, אני בן דוד ואתה נטייל בגן עדן. נעשה שלום, נעשה גן עדן בארץ שלנו. אם אתה ובן דוד יהיו ביחד, ביחד ננצח. שאת ירבעם בן נבט, מי בראש? מי בראש? מי מוביל יותר? לקדוש ברוך הוא, רחבעם בן דוד. אי אחי לא בעיני, ככה אני לא רוצה את זה. זאת אומרת, גם שיש יוסף ואפרים מבינים, צריך להבין שיהודה קודם. גם שיש יוסף ויהודה, יהודה קודם. נתן בן שאול הבין את זה. נתן בן שאול ידע שהוא פלג מלכה, שהוא חצי מלך. דוד הוא המלך השלם. ויונתן הוא חצי מלך. החברות בין דוד ליונתן היא לא סתם שני חבר'ה שיפגשו שם בטירונות או בפעולות נגד האויב. זה שני כוחות מרכזיים בעם ישראל. יוסף ויהודה. שוב, יונתן משבט בנימין, אבל זה כוח של יוסף. הוא מבין שהוא צריך להיות משני לדוד. דוד המרכז, לכן יהודה קודם של פרק שלנו. פרק תתוו, יהודה קודם ליוסף. כי הוא הכי מרכזי. המשני לו, השני לו זה יוסף. בתוך יוסף, אפרים קודם למנשה, כי אפרים יותר מרכזי. ישוע בן נון היה משבט אפרים. אם כן, זה המבנה של הפרקים שלנו, של חלוקת הרי. מתחיל בהתחלה, וירדן למזרח ידי משה רבנו, שבט יהודה, אפרים ומנשה. לאחר מכן שתי החלקים, פרק י"ח, ויקלו כל דת ישראל לשילה, והשכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. ואז נשארו שבעה שבטים, ואז עושים את המשך החלוקה, שיראה בהמשך, בשבועות הקרובים, את המשך החלוקה בעזרת השם. וחוזרת השאלה, למה מוזכרים פה כל השמות של הערים הללו? פרק תתוו, והגבולות גם כן. פרק תתוו, א', פסוק א', והאי הגורה למטה בני יהודה לשפחותם, אל גבול אדום מדבר צין, נגבה מתקצה תימן. זה הגבול. והאי להם הגבול נגב בקצה ים המלח מן הלשון. הפונג, מה זה הלשון של ים המלח? אז חזר. בילדותי עדיין ים המלח היה לשון, מי שזוכר, כאן אין לשון. מי שתקל מפה לא רואה לשונות בים המלח, אבל בילדותי, מסתכל פה את הישנות, יראה, שם המלח יש באמצע הים, מצד המזרחי, מצד של ירדן, יש כזה לשון של יבשה. אמצע ים המלח, יש שם מלח כזה ארוך כזה, אני אצייר אותו עכשיו כלפיכם, זה ארץ ישראל, פה ים המלח, אמצע המלח מצד מזרח, יש את הלשון של היבשה. אולי הכוונה היא הלשון הזאת. מן הלשון פונה נגבה, פונה דרומה. מצא לי מנגב למלא הקרבים, אולי המלא הקרבים של היום, ועבר צינה, מדבר צין, ועלה מנגב לגשברנע, והחצרון, איפה זה חצרון, איפה זה עצמונה, איפה זה בית חוגלה, יש בית חוגלה, גם היום שלהם זה בית חוגלה של הפסוקים, בערך באזור, בצורה מדויקת. מצפון לבית הערבה, יש אפילו שיר על בית הערבה, מה שהיה בלחמת השחרור. ועלה הגבול אבן בוען בן ראובן, איפה זה המקום הזה? ועלה הגבול דבירה, מקחור, גלגל, מלא אדומים. שאלה עם כל הדברים זה מה שקיים היום. אין שמש, אבל יש מקומות שגם לא מתיימרים בכלל להבין אותם איפה זה היום. הר יערים, כסלון, יש מקומות כאלה היום, תמנע, בית שמש, יש מקומות כאלה היום, והשאלה אם זה אותם מקומות בדיוק. פסוק י"א, שיכרונה, ותיאר הגבול שיכרונה, הר הבעלה, איפה זה? יצא אבנאל. זה לא אבנאל של היום, אבנאל של היום זה באזור שבט זבולון. יששכר, סליחה, לא זבולון, זה ביד, ליד הים. זה אזור שבט יששכר. פה זה אבנאל אחרת. למה כתוב כולם כמות עליו? אז כבר ראינו שבסרט גיטין הגמל בדת נתפוס את התכונות הראויות למי שכובש את הארץ. לא יתרגז, לא לחוס. דורשות את שמות השבטים, שמות המקומות. הרמת ואלי כך מעריך בזה גם כן. לא נביא את כל הדברים שהוא כותב, כי חלקם דברים נשגבים שאין לי הבנה בהם. אבל כמה פירורים אני יכול כן להביא כמה מדברים פשוטים ש... אפשר לתאר אותה. פרק ט"ו פסוק א' כתוב, פסוק ב' ואלה הם הגבול נגב, סליחה, פסוק א' אל גבול אדום. האם זה בא רק לתאר רק את המקום הגיאוגרפי של הגבולות? דרך הפשט, כן. אנחנו מתעסקים במשמעות של זה. אם הגבול של יהודה זה אדום, משהו הרבה יותר עמוק, יהודה, מלכות ישראל, דוד המלך הוא שכן של אדום. אדום זה כוח חזק, חזק מאוד. אומר הרמת ואלי, כדי להכניע את הכלב שהוא אדום, לפיכך היה הגורל של בני יהודה אל גבול אדום. כי יהודה הוא סוד האריה, מכניע את הכלב. וכל שכן להכניע את האלוף תימן. כתוב בסוף הפסוק מקצה תימן. וזה סוד נגבה מקצה תימן. מופיע אצל בני עשיו, פרשת וישלח, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפון. החלוקת הארץ זה לא רק לתת לנו מקום לשבת, גיאוגרפית, פרנסה, ביטחון, בל לעשות עולם טוב יותר, עולם קדוש יותר, עולם טהור יותר. חלוקת הארץ בא לעשות את העולם הרבה יותר מסודר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר נפלא. אז הגבולות מבטאות את ה... עם מה מתמודדים, השכנים. יהודה מתמודדים אדום. אדום זה עשיו, פשטות. השבוע הבא נדון יותר בנושא של המקומות הללו, ונדון גם בנושא שבוע הבא, קצת התחלנו קצת להסביר את הדבר, למה יהודה ויוסף קדמו לשילו, ושבעה שבטים התגלו בשילו, זה נעשה שבוע הבא שנזכה לחיים ארוכים בעזרת השם, ולרפואת הפצועים, חזרת החטופים לביתם, בעזרת השם, ניצחון ישראל על אויבינו, קידוש השם לכל אף ארץ, לעשות ארץ טובה, ארץ נחלה, ארץ נעימה. שלום, שלום.